כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. אנחנו נמשיך היום בעזרת השם בלימוד סדרת 13 העיקרים של האמונה היהודית. הגענו לעיקר הרביעי מבין 13 העיקרים. נעבור במהירות על התקציר של שלושת העיקרים שראינו בשיעורים הקודמים, כפי שניסחו אותם בקצרה בסידורים, על פי דברי הרמב״ם בהקדמתו לפרק 11 במסכת סנהדרין. העיקר הראשון הוא, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. את העיקר הזה למדנו בשיעור הראשון. העיקר השני, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, הוא לבדו אלוהינו היה, הווה ויהיה. על כך עמדנו בשיעור השני, ובשיעור השלישי ראינו את העיקר השלישי, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל. והיום בעזרת השם נעמוד על העיקר הרביעי, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון. כלומר, היסוד שהיה הווה ויהיה הוא ראשון והוא אחרון, והוא בעצם שברא את כל הנבראים, כמו שהרמב״ם כותב שם בהקדמתו לפרק חלק, שהיסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, כלומר שהוא לא היה תמיד, לא היה קדום, אלא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, המציאו השם ובראו אחר העדר המוחלט. כי הקדוש ברוך הוא עצמו קדם לכל, זה בעצם מה שנמצא באחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, היה, הווה ויהיה. באותיות י' כו' יש פעמיים את האות ה' ופעם אחת את האות י', שהיא בעצם המילה היה. יש שם פעמיים ה' ופעם ו' הווה, והמילה בכללותה משמעותה שהוא יהיה תמיד, כלומר אין מצב של התבטלות, כמו שאנחנו רגילים לראות בעולם הנבראים, שיש דברים שהם מתבטלים. אמנם יש את חוק שימור החומר, שדברים מחליפים צורה, הופכים מחומר לאנרגיה, מאנרגיה לחומר, אבל בסך הכל לנגד עינינו, על פי הנראה, יש דברים שמתבטלים, שנעלמים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך שום ביטול ושום שינוי מהמציאות האלוקית, שהוא תמיד היה, הווה ויהיה, קדם לכל, הוא ראשון והוא אחרון. שם בהקדמתו לפרק חלק, כותב הרמב״ם, נצטט את לשונו, היסוד הרביעי, הקדמות, והוא שנאמין כי זה האחד האמור, כלומר אותו אחד שראינו ביסודות הקודמים, בעיקרים הקודמים מ-13 העיקרים, הוא קדמון בהחלט, כלומר באופן מוחלט, וכל נמצא זולתו בלתי קדמון בערכו אליו, כלומר גם אם אנחנו רואים דבר שהוא קדם לדבר אחר, רואים בעולם הזה שהעץ שלפנינו קדם לפרי שיצא ממנו, אז נכון, העץ קדם לפרי, אבל העץ עצמו הוא קדום באופן יחסי, שהרי יש מה שקדם לו, הוא עצמו נברא מעץ אחר, ויש פרטים אחרים שקיימים בעולם שקדמו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הדבר שונה לחלוטין, כל נמצא זולתו בלתי קדמון, כלומר לא שייך לומר שהוא קדום, בערכו אליו ביחס לקדוש ברוך הוא. ממשיך הרמב״ם, והראיות על זה בכתבי הקודש רבות, כלומר בהרבה פסוקים ניתן לראות את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא קדם לכל, והיסוד הרביעי הזה מורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קדם. פסוק בדברים, סוף ספר דברים, אלוהי קדם, כלומר שהוא שקדם לכל הנבראים, לכל המציאות שאנחנו רגילים לראות היום לנגד עינינו. והוסיף הרמב״ם, אמנם הוסיף בתקופה מאוחרת יותר, לאחר שכתב את פירוש המשניות, כ-20 שנה לאחר מכן הוסיף בכתב ידו, והדברים נדפסו במהדורות החדשות של פירוש המשניות, את המשפט שהזכרנו קודם, שהיסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, כלומר היסוד העיקרי, היות העולם מחודש, המציאו השם ובראו אחר העדר המוחלט. היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לאחר העדר המוחלט והוא קדם לעולם, זה דבר שמאז הפילוסופיה היוונית ועד עולם המדע החדש שלפני 100 שנה, בעולם המדע לא הכירו את העניין הזה. ובאמת בפירוש להלכות יסודי התורה של הרמב״ם, יש על הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, יש את הכסף משנה ועוד מפרשים, ויש פירוש קדום שהודפס גם הוא על הספרים, והוא כותב כך: ושלושת העיקרים הראשונים, כלומר שלושת העיקרים מבין 13 העיקרים, כבר זכרו להם הפילוסופים ראיות ברורות, כלומר הביאו להם ראיות ברורות. והעיקר הרביעי נחלקו בו, ולא נמצאו עליו מופתים. לפיכך ראוי שנאמין בו מדרך הקבלה. כך באמת בזמן כתיבת הפירוש הזה, בעולם המדע לא מצאו שום מופתים, שום הוכחות הכוונה, לא הוכחות שכליות ולא הוכחות מדעיות לכך שהעולם נברא, והיה ויכוח גדול ביניהם, והתפיסה המקובלת הייתה קדמות העולם, שהעולם תמיד היה, כי לא הבינו כיצד ייתכן בריאת יש מאין. בעולם החומרי רגילים לקחת חומר, להפוך אותו לאנרגיה, או אנרגיה לחומר, לשנות צורות, לשנות מצבים, אבל שמכלום ייווצר דבר, לא הכירו את זה בעולם המדע, ולכן כותב אותו מפרש, שהיסוד הרביעי, שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא שקדם לו, ראוי שנאמין בו מדרך הקבלה. אבל היום, בזמננו, לפני פחות מ-100 שנה, גם בעולם המדע גילו שאכן העולם לא היה תמיד, אלא העולם נברא. ברור שלנו כיהודים לא צריכים לא את ההוכחות האלה, עם ישראל האמין ביסודות עוד לפני המדע, וגם אם המדע ישתנה והתהפך 1,000 פעמים, עם ישראל לא יזוז ולא ינוע מהעמדות, מהיסודות של התורה שאותה קיבלנו מפי הקדוש ברוך הוא. אבל בבחינת דע מה שתשיב, טוב לדעת שלפני פחות מ-100 שנה חלה תפנית בעולם המדע, והמדענים היום מודים שהעולם לא היה תמיד כפי שהבינו במשך 1,000 שנים בעולם המחקר, אלא נברא בשלב מסוים. המעניין הוא שגם במה שנוגע לאיך הוא נברא, גם בזה ישנה הקבלה מעניינת לדברים שמופיעים אצלנו בכתבי הקודש, הזוהר הקדוש, שמדבר על כך לפני כ-2,000 שנה. ראשית נציין שלפני קרוב ל-100 שנה, פרופסור אמריקאי בשם ג'ורג' גמוב, העלה תיאוריה שבתחילה התווכחו איתו. הוא טען שהעולם לא היה כמו שהבינו בעבר, אלא נוצר כתוצאה מהתפרצות אדירה של אור, הבזק אדיר של אנרגיה כזו שהתפשטה. לא ברור לחוקרים עד עצם היום הזה, גם לאחר שכבר קיבלו את עמדתו עם הוכחות שונות, לא ברור מהיכן בא האור הזה, מהיכן הייתה ההתפרצות של האנרגיה בעולם המחקר. אבל בתחילה כשהוא אמר את הדברים שאותה אנרגיה עברה שינויים בבחינת תוהו ובוהו או תהליכים מורכבים, עד שהתגשמה ונהייתה חומר שממנו נוצרו כל הכוכבים, כל הגלקסיות, כל מה שרואים היום, התווכחו איתו וטענו שלפי דבריו היו צריכים למצוא בחלל איזושהי קרינה שנשארה מאותה תקופה, ולא מצאו את הקרינה הזו. הוא טען שאין לנו כלים לגלות את אותה קרינה, אבל אין ספק שהיא קיימת. התווכחו איתו, לא קיבלו את דבריו, עד שכ-50 שנה לאחר שהוא העלה את התיאוריה שלו, שני מדענים אמריקנים עסקו במדידות מסוימות, וגילו את אותה קרינה, אף על פי שהם לא התכוונו לחפש את אותה קרינה, אבל הם גילו וקיבלו על כך פרסי נובל, דבר שהוכיח עם עוד הוכחות שונות, אבל הם קיבלו פרס נובל על התגלית שלהם, שהעולם בעצם התברר שהעולם לא היה ונהיה, אלא התחיל מנקודה מסוימת והתפשט. דבר שלמעשה כבר כתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור, אומר הזוהר הקדוש שהרי אור השמש, השמש רק הופיע ביום הרביעי לבריאה, אז מה זה יהי אור ויהי אור שכתוב ביום הראשון? אומר הזוהר שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אפיק חד נהורה סתימאה, הוציא אור אחד שהיה סתום, דמנהו נהורה שמאותו האור, נפקין יצאו והאירו כל האורות שהתגלו. וכך ממשיך הזוהר ומתאר את ההתפשטות הזו של אותו האור, עד שלבסוף ועביד אומנה ועשה האומן, כינוי לקדוש ברוך הוא, נהורה דלה נהיר, אור שאינו מאיר, ועביד על מה תתאה, ועשה את העולם הגשמי. יש כאן הגדרה מאוד מעניינת של הזוהר, מה זה בעצם חומר? כל העולם שאנחנו רואים אותו, הוא אור שאינו מאיר, אור שהתגשם, אור שעבר שינוי מסוים עד שהתגשם. עד היום כשהראיתי את דברי הזוהר לאנשי מחקר פיזיקאים, הם עמדו נפעמים, מה שחשבו שהמדע גילה לפני 80 שנה בסך הכל, הזוהר במילים פשוטות כותב את הדברים לפני 2000 שנה. בספר המהפך בחלק השני הרחבנו בדברי הזוהר הקדוש עם עוד מקורות, היסוד הזה מופיע בכמה מקומות בספר הזוהר. ולפני כ-30 שנה שאלתי את המקובל הרב דוד בצרי, שהשם ייתן לו כוח ובריאות, שישוב לאיתנו בעזרת השם, ושאלתי אותו האם המדענים גילו בזמננו, לפני פחות מ-100 שנה, את דברי הזוהר הקדוש, מה שרבי שמעון אומר לפני 2000 שנה. הוא חייך והשיב שהם גילו את התחתית של התחתית של דברי הזוהר. שהרי, כידוע, מהו תהליך בריאת העולם על פי תורת הסוד? בזוהר הדברים כתובים בקצרה ומורחבים בספר עץ חיים של האריזה, על דברים שכתב אותם תלמידו מהרחו. שם מבואר שבתחילה אור האין סוף היה ממלא את הכל ומקיף את הכל, ובאותו זמן לא הייתה אפשרות לשום נברא להתקיים. על דרך המשל הרחוק, רק לסבר את האוזן, נתאר לעצמנו אם ניקח חתיכת מתכת קטנה כמו מזלג או כפית, ונשליך אותו לתוך כבשן בטמפרטורה של ביליוני מעלות חום, הרי אין קיום, הוא נעלם מיד, לא שייך בכלל שיראה שם. כך על דרך המשל, שוב משל הרחוק, רק לסבר את האוזן, כשאור האין סוף מילא את הכל והקיף את הכל, לא היה שייך לשום מציאות של נברא להתקיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את הנבראים, צמצם את אורו במקום מסוים, שם כתוב בצורת עיגול, אבל הכוונה לכדור, כלומר בצורה כדורית כזו, ואל מקום הצמצום הזה הוציא קו של אור שהתפשט מיד לצדדים, המשיך קו האור הזה ושוב התפשט, כשבכל פעם שהוא התפשט לצדדים נוצר יקום רוחני מורכב, שם בספר עץ חיים מתאר את המורכבות של העולמות שהם מקבילים לעולם שלנו, יקומים רוחניים עליונים ונשגבים, מה שהמקובלים קוראים בשם ארבע עולמות אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועוד עולם שנעלה מארבעתם, והוא בחינת הצינור המחבר בין כל הבריאה לאור האלוקי של הבורא, שכפי שהזכרנו קודם, שכשיהודי מתפלל או עוסק בתורה, הוא בעצם מחבר את כל הבריאה לאור האלוקי, כך כותב רבי חיים מוולוז'ין, שהכוח של כל יהודי כשעוסק בתורה, מתפלל, באותה שעה הוא מקשר את כל הבריאה לאור הבורא, ומוריד שפע גדול לכל העולם. זה בעצם יסוד הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. על כל פנים, קו האור הזה יצא אל תוך מקום הצמצום, התפשט לצדדים, עבר דרך מסכים שונים, המשיך במסעו ושוב התפשט, ובכל פעם כשנברא יקום נוסף, כמו גלדים של בצל, הרי היקום הזה נעשה פחות רוחני ופחות רוחני, עד התחתית של עולם העשייה, שזה בעצם העולם הגשמי שאנחנו מכירים, כל הגלקסיות, כל הכוכבים, כל הבריאה כולה שאנחנו רואים לנגד עינינו. אז בעצם כל מה שהחוקרים גילו, הם גילו את התחתית, הרי אין להם שום כלים לגלות מה זה עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. רק בסוף העשייה, כשהאור הזה התחיל כבר להיות מורגש ולהיות ניכר, אז אפשר עם הכלים שלהם קצת לגלות את ההתהוות של הבריאה החומרית שלנו. ובאמת הם עצמם מודים, כל החוקרים, שאין להם שום הסבר מאיכן התחיל הכל, כיצד נוצרה כל הבריאה, כפי שבספר הבאנו ציטוטים של מדענים ידועים, שהשתמשו במילים רגע הבריאה נותר בלי הסבר. שאגב, המילה בריאה עד לפני כ-80 שנה היה אסור להזכיר אותה בעולם המדע, כי לדעתם העולם תמיד היה, אין מושג של בריאה. כיום משתמשים במילה בריאה בעולם המדע, כל הפיזיקאים, ברור להם שהעולם נברא, שהעולם נהיה, ועדיין חידות רבות סתומות עומדות בפניהם שמנסים לפצח, בדברי המקובלים הדברים מוארים ונפלאים בצורה מיוחדת. על כל פנים, הקדמות של הבורא לבריאה, זה בעצם היסוד של העיקר הרביעי מ-13 עיקרי היהדות, ושוב נחזור על הלשון, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון. כלומר, לא ייתכן שהבריאה קיימת בלי המציאות של הבורא עצמו. נקרא את לשון הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ראשון, הלכה א', שמרחיב את הדברים. אז אומר הרמב״ם כך, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. הרמב״ם מתחיל בראשי תיבות של שם הוויה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם, יש כאלה גורסים שם מצוי ראשון. אבל כמו שכותב הכסף משנה, ודאי שאין הכוונה שם למקום מסוים. אלא בין אם נאמר שם, בין אם נאמר שם, הכוונה שישנה מציאות. ולכן נראה יותר שהגרסה הנכונה היא לדע שיש שם מצוי ראשון, שם מבטא מהות. הכוונה ישנו מישהו, מציאות כזו של מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. כל דבר שאנחנו רואים אותו היום קיים, הרי הוא זה שהמציא אותו, כלומר הוא הוציא אותו מעין ליש, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. כלומר, מאחר שהאמת היא שיש את המציאות של הבורא, ממילא כל מה שנמצא היום הוא תוצאה של הבריאה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא. במה זה מתבטא? ממשיך הרמב״ם ומסביר בהלכה ב' והלכה ג', ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, כלומר, אם מישהו יעלה בדעתו שחלילה אין אלוקים, אין דבר אחר יכול להימצאות. אז כל מה שנברא ורואים אותו היום, לא היה לו קיום, הוא לא היה שייך בכלל שיהיה בעולם. ומאידך, ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. כלומר, הבריאה תלותית בו, הבריאה יכולה להתבטל לחלוטין והוא קיים, אבל לא להפך. הוא לא תלותי בבריאה, הוא מתקיים גם אם אין בריאה. כי הוא תמיד היה, והוא זה שברא את כל הנבראים. ממשיך הרמב״ם, ולא ייבטל הוא לביטולם. כלומר, הוא לא יתבטל אם הם יתבטלו. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא, ברוך הוא, אינו צריך להם ולא לאחד מהם. כלומר, לא לכל הבריאה בכללותה, וגם לא לפרט מסוים בבריאה. לפיכך, אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. כאן הרמב״ם רומז לעניין מאוד גבוה במילים, לפיכך אין אמיתתו, מלשון אמת, כאמיתת אחד מהם. פירוש המילה אמת, מציאות מוחלטת, שהיא בעצם סגורה הרמטית מכל הכיוונים מבחינת האמת שבה, שאין בה שום חיסרון ושום פגם, זה ביאור המילה אמת. הבריאה כולה, מאחר שיש לה התחלה ויש לה סוף, אי אפשר להגדיר אותה כאמת מוחלטת. אבל הבורא, שהיה הווה ויהיה, הוא ראשון והוא אחרון, ומבלעדיו אין אלוקים, האמת שבו היא אמת מוחלטת ביחס לכל האמיתות שמכירים במציאות של העולם. כלומר, אדם מסתכל על אבן מסוימת ואומר, יש כאן אבן, זו האמת שהאבן הזו קיימת. זה נכון, זו אמת שיש כאן אבן, אבל האמת הזו היא אמת יחסית. לכן אומר הרמב״ם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. הוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו, כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. חוץ ממנו, אין עוד מישהו שהוא כמוהו, שהאמת שבו היא מוחלטת. הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה, היה רגיל לומר שכשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על דבר נמצא, אלא על המציאות. כלומר, המציאות המוחלטת היא רק המציאות האלוקית, כשכל השאר בריאה שבאה על ידו, יש לה התחלה, יש לה סוף, יש בה שינויים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך שום שינוי. וכאן חשוב לציין עוד נקודה חשובה. כשמדברים על הרצון האלוקי לברוא את העולם, חשוב לציין שלא מדובר ברצון במושגים האנושיים. כשאדם רוצה משהו, הרצון הזה מורה על חסר מסוים. מה שאין כן הרצון האלוקי לברוא בריאה, לא מדובר ברצון שנובע מחסר, אלא מדובר בהחלטה. נסביר את הדברים יותר. אדם שמבקש מזון, שואלים אותו למה, הוא אומר כי אני רוצה לאכול. אתה נמצא במצב של בחירה אם לאכול או לא לאכול, הוא יכול להרגיש שכן, אני כעת בוחר, אני רוצה לאכול. אבל האמת היא שהרצון הזה נובע מחסר, כי עצם העובדה שהוא חי בעולם, הגוף מרגיש רעב. זה שהגוף מרגיש רעב לא נתון לבחירה של אדם. הגוף מטבעו מרגיש רעב כי כך הוא נברא. אחרי שהגוף מרגיש רעב, האדם רוצה לאכול. אז הרצון הזה הוא לא רצון שנתון לבחירה מוחלטת של האדם. היא נובעת מתוך חסר מסוים. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כלשון המקובלים, שעלה ברצונו לברוא נבראים, אין הכוונה שהיה לו חסר, שהרי הוא שלם בכל שלמות, אלא אצלו מדובר בהחלטה שהחליט שהוא רוצה לברוא נבראים, לא בגלל שחסר לו משהו. מעין ההרגל להשתמש במושגים אנושיים כדי לסבר את האוזן, אז גם כאן משתמשים במילה רצון שעלה ברצונו יתברך, כשם שכתוב בתורה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, וחרה אף השם, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, לא שייך בו לא עין ולא אף, אבל על דרך המשל משתמשים במושגים אנושיים כדי להבין על דרך המשל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. השגחה מוחלטת על, מיוחדת על מקום מסוים, על ארץ ישראל, אנחנו משתמשים פסוק בתורה. התורה משתמשת במילים ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. חרון אף אצל בני אדם זה כמו שיוצא עשן מהאף של אדם שהוא רותח וכועס. אז על דרך המשל משתמשים במילים וחרה אף השם, הכל על דרך המשל, אבל ודאי שבבורא עולם לא רק שלא אין אף ולא עין, אלא גם המונחים האלה של כעס או עצבות או שמחה, הם מושגים שהם יותר שייכים לעולם שלנו, רק משתמשים בזה על פי דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו. כשמידת הדין פוגעת בעולם, זה מסמל חרון אף, וכן על זה הדרך בכל עניין ועניין. כך גם כשמשתמשים במילה רצון, אין הכוונה לומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא נבראים מתוך חסר מסוים, אלא מתוך שהחליט שהוא רוצה להטיב לאחרים, ולכן ברא את הבריאה כולה כדי לתת ולהעניק על ידי שלקח את הנשמה ושם אותה בתוך גוף, בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, והאדם אמור להשתמש בכלים של החומר שבעולם, כדי לעמוד מול הניסיונות האלה ולקבל שכר בהתאם, שזו בעצם הסיבה לכל הבריאה באמצעות סוד הצמצום והוצאת האור למקום הצמצום והתפשטות לצדדים. כל זה נועד כדי להפחית ולהפחית מעוצמת האור העצום הזה עד כדי יצירת מציאות של חומר דמיוני וגשמי שניתן להשתמש בו על ידי יצרים וניסיונות שיש לאדם בעולם, שהוא פתאום מרגיש שהנה יש כאן יצר חזק, ולאמיתו של דבר כשם שהחומר עצמו הוא רק התגשמות של אור, אבל אין לו קיום עצמי מצד עצמו, כך גם כל הדמיונות של ההנאות שיש בעולם, מזה גם נבין שהייסורים שיש בעולם, הצרות שיש בעולם, הם כולם סוג של דמיון, בעוד שהעונג האמיתי הוא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, כשאדם מסיים את מסלול חייו בעולם, וכשם שתינוק נולד, פושט את השיליה, משיל אותה כי הוא לא צריך אותה, כך גם כשהאדם מגיע לעולם הרוחני, פושט מעליו את הגוף הגשמי של העולם התחתון הזה, שבעצם כל זה היה מסכה, מעטפת של כלי, כדי להכניס אותו לאווירה של דמיונות חומריים, פיתויים יצריים, כשלאמיתו של דבר, עונג אמיתי הוא עונג נצחי, כל דבר שהוא זמני הוא לא אמיתי. ניקח דוגמה. אדם ש... מגלה לפתע שהוא זכה במיליונים וקנה לעצמו נניח אפילו אי בודד משלו עם ארמונות ומכוניות ופאר, והוא לא יודע, אני חולם, זה אמיתי. איך באמת אפשר לדעת האם מדובר בחלום או במציאות? הרי גם בזמן החלום האדם חש שזה אמיתי לחלוטין. איך הוא יכול לדעת אם זה אמיתי או דמיוני? התשובה פשוטה. אם מדובר בחוויה שנמשכת לתמיד, מדובר בעניין אמיתי. אם מדובר בחוויה שמסתיימת, כלומר, הוא מתעורר מהשינה, פתאום הוא מגלה שהוא בבית פשוט, והמציאות הרגילה היא לא מה שהוא ראה בחלום, והוא לא זכה בהגרלה, ולא אי בודד, ולא כסף, ולא עושר, ולא ארמונות. אז הוא מבין שמה שראיתי זה היה דמיון, זה היה רק חלום. כלומר, הכלל הוא כך. דברים שהאדם חווה והם זמניים, הם בגדר דמיון. דברים שהם נצחיים, הם בגדר אמת. זה מה שראינו קודם, והשם אלוקים, אמת. כך גם כל התאוות של העולם, כל היצרים, הרי הם נגמרים. גם כשאדם נהנה מעבירה, זה מסתיים. מה זה אומר? שמדובר בסוג של דמיון. לעומת זאת, העונג להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, זהו עונג נצחי. זהו עונג שהוא לא מסתיים אף פעם. רק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכשם שבפיזיקה ידוע שמעט חומר אפשר להפיק כמות אדירה של אנרגיה, כמו בפצצת אטום. בדרך כלל הפקת אנרגיה מחומר היא באמצעות החלקיקים האלקטרונים שנמצאים סביב הגרעין. אבל כשנכנסו לגרעין וביקעו את הגרעין עצמו, התברר שבאורניום, כשמבקעים את הגרעין עצמו, יוצאת אנרגיה עצומה שיכולה על ידי תגובות שרשרת להחריב ערים שלמות. זו עוצמה אדירה של הדף, של חום. ממעט חומר אפשר להפיק עוצמה אדירה של אנרגיה. כך גם בממד הרוחני של הבריאה, עם מעט חומר של יצרים שיש לאדם בגוף, תאוות שיש לו, והוא מתגבר על התאוות האלה, מפיק כמויות אדירות של אנרגיה, של עונג רוחני בעולמות נשגבים. הוא פועל כאן בעולם הגשמי, ומפעיל למעלה, כמו שהזוהר הקדוש אומר על הפסוק, והנה סולם מוצב ארצה, ודאי אי נשמת חיים. שהאדם בעולם הזה, בעולם הגשמי, וכמו לוחץ על כפתורים, ומפעיל מערכות אדירות בכל העולמות העליונים. ואדם שמתבונן בקטנות האדם מול גדולת הבורא, מקבל ענווה, מבין את המשמעות של מלוא כל הארץ כבודו, שם לב שהקדוש ברוך הוא היחיד, הוא ראשון ואחרון, היה הווה ויהיה, וכל הבריאה הזו נועדה לתת לאדם להתענג על השם. כל אדם כזה מהביל מיד את כל ענייני העולם, ומתחבר לאלוקות, לרצון השם, מתוך אהבה ומתוך שמחה. זה מה שראינו היום בעיקר הרביעי, ששוב נקרא אותו בקצרה. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא ראשון והוא אחרון. נסיים בברכה לכל המאזינים העיקרים בכל מקום שהם, שהשם מלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, שנזכה להגיע לשלמות הרוחנית הראויה ולגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.
Ich bin bei neu, gerisch und neu.
שחוי לזהב ובוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לו, אוי, שחוי לזהב ובוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לו, אוי לזהב, אוי אוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לוי, שחוי לזהב, אוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לוי, שחוי לזהב,
שחוי לזהב ובוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לו, בואי, שחוי לזהב ובוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לו, בואי, שחוי לזהב ובוני.
אוי, מה תגידי, מה תגידי לוי, שחוי לזהב ובוני. אוי, מה תגידי, מה תגידי לוי, שחוי
Yeah. חלק ממני תמיד יישאר של הרוח וידע להלך בין הרע והטוב בעולם של פלדה של קוצים ושל כוח חלק ממני תמיד יזכור לאהוב חלק בי יבכה בלי להבין חלק בי ימשיך להאמין גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויש שם חלק בי ישכח חלק בי יואב ממני תמיד יישאר של המים ויגע בשמיים יותר מתמיד כשפתאום ישכחו להסתכל בעיניים חלק ממני תמיד יזכור להביט גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויהיה שם חלק בי ישכח חלק בי יאהב והחושך נוגע חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויש שם גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע חלק בי תמיד ימשיך לזכור ויש שם חלק בי
כל פעמונים גם המחוג נסוג אחור ונדמה חלום תרם ימים פונים שעון החול שבת היום שבת היום בת קול דממה דקה עולה משום מקום והיא ישנה רחל האם האם עוד איך מבכה שאי עיניים מחי דמעה קול המלאכים שרפים חיות ואופנים ונדמה חזון הנה ימים באים אליך לא ישוב אדון יום כיפור אבון בת קול דממה דקה עולה משום מקום והיא ישנה רחל האם האם עוד איך מבכה שאי עיניים הכי דמעה רחל רחל הרחיבי מקום הולך את מפתן ביתך בנים שווים לגבולך כל עדר הרחלים עולים לקראתך שכולה אין בהם כולם בנייכם בת קול דממה דקה עולה משום מקום והיא ישנה רחל האם האם עוד איך מבכה שאי עיניים הכי דמעה רחל רחל הרחיבי מקום הולך את מפתן ביתך בנים שווים לגבולך כל עדר הרחלים עולים לקראתך שכולה אין בהם כולם בנייכם תלית שכולה שכולה אין בהם כולם בנייכם
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.